סייעתא דשמיא, השבת נקרא סדר פרשת צו. זה שבת שכולה ערב פסח, ויש כמובן לגבי הדינים מיוחדים שצריך לתת את הדעת לגביהם, דינים שהם הם מיוחדים גם משום שהם נדירים, ככה לא כולם עוקבים. אני היום בסייעתא דשמיא הייתי רוצה להתרכז בסדר, וגם לא בתחילת הסדר, אלא ממש להיכנס לתוך הסדר, כי דיברנו בשנים קודמות על הקדש, הורחץ, ואפילו על הכרפס דיברנו בהרחבה. אני רוצה קצת יותר להתקדם פנימה, אבל אי אפשר, פטור בלא כלום אי אפשר, אי אפשר שלא לדבר על הדינים המיוחדים שנוגעים לערב פסח. אני אזכור אותם בקצרה בסייעתא דשמיא. יש לגבי כל אחד מהדינים שאני אומר, יש גם מנהגים אחרים. אני אומר את המנהג שהוא הנוח ביותר והרווח ביותר. הנוח ביותר והרווח ביותר זה, צריך לזכור שלפסח צריך להגיע שפויים, רגועים ושמחים, ולא לחוצים ולא חרדים מדי ולא ממש בסטרס, בשום פנים ואופן. אז כבר ביום חמישי בערב, אחרי תפילת ערבית, אנחנו עושים בדיקת חמץ כמו בכל שנה. כולל נוסח הביאור, וכמובן שבבית נשארת פינת חמץ מוגדרת, שפינת החמץ הזו צריכה לכלול את סעודת הבוקר של יום שישי, ולאחר מכן גם לחם ולחם משנה לסעודת ליל שבת וסעודת בוקר שבת. בסדר? יום שישי בבוקר שורפים את כל יתר החמץ שהוא לא נשאר לסעודות, בלא לומר את נוסח הביטול. לא אומרים את נוסח הביטול ביום שישי בבוקר, משום שנשאר בידינו חמץ שנועד לסעודות השבת, סעודה ראשונה בליל שבת, סעודה שנייה בבוקר שבת. לערב שבת צריך החכם עיניו בראשו, צריך לעשות את ארוחת שבת, היא כבר כולה אוכל כשר וכלים כשרים. לשים לחם על השולחן שהכל כשר זה בעייתי, לכן או פורסים מפת ניילון על השולחן כולו, בוצעים את הלחם, עושים המוציא כרגיל, כל אחד אוכלים את הכזית, את הקביצה פת, כדי לצאת ידי חובה, מקפלים את כל הניילון הזה עם כל הפירורים, כל אחד מנער את הפירורים מהבגדים היטב היטב, מצחצחים שיניים אחרי זה, ואז יושבים לאכול סעודת שבת שכולה בכלים כשרים ובאוכל כשר. כל הפירורים, הניילון הזה, לוקחים אותו, מצניעים אותו באיזה מקום, אפשר לשים כבר בפח, אפשר להצניע אותו ולשים אותו לעשות את הביאור, לשים בפח לא פותר, כי למחרת צריך לבער את החמץ שנשאר. שים בפח, זה נשאר ברשותך, צריך יהיה לבאר אותו, לכן מצניעים את זה באיזה מקום עדיף. בוקר שבת מתפללים מוקדם, טוב ביותר תפילה בנץ, בנץ החמה. מיד לאחר התפילה ממהרים הביתה לאכול סעודת בוקר שבת, סעודה שנייה של שבת, שוב אותו נועל. אוכלים בחוץ את הלחם ואז נכנסים פנימה לבית. זה קצת, זה עם הרבה מחלוקות מה שאני אמרתי עכשיו, אבל יש שיטה כזו להלכה. או שעושים כמו שעושים בערב שבת עם מפת ניילון, כל אחד אוכל פיטה, יש פחות פירורים בפיטה.
גם בערב שבת מותר פיטה
לעשות בפיטה? לא, פיטה, שתי פיטות זה לחם ולחם משנה. בדיוק. ומסיימים עוד פעם, לוקחים את הניילון הזה, מקפלים אותו, אוכלים את סעודת בוקר שבת. עד 10:10 צריך לבער את החמץ, דהיינו בערך עד חמישה לעשר, גג עשר, מסיימים לאכול לגמרי את, ה, את כל הסעודה, את כל כן, אפשר את הסעודה להמשיך אחרי זה, כן. אם מישהו רוצה להמשיך את הסעודה אחרי, הוא יכול. אבל את הלחם צריך לבאר עד עשר ועשרה, זה היינו, הפירורים, אותם פירורים שנותרו, נותרו פירורים קצת, לא משנה אפילו אם זה קצת, אם זה קצת יותר לא לבעל מזה, גם אם זה קצת יותר לא לבעל, מפוררים את זה היטב היטב את מה שנשאר תוך הניילון הזה, המפת ניילון שהייתה. אחרי כן, פוגמים את זה עם חומר ניקוי, יכול להיות עמה, אקונומיקה, כל דבר, ואת הפירורים האלה מגיחים לאסלה. מגיחים לאסלה, אין בזה ביזיון של האוכל, כי זה לצורך מצווה, לכן אפשר לעשות את, את הפטנט הזה, ולחזור לסעוד סעודת שבת, כרגיל, לסיים אותה, לסיים את הסעודה בברכת המזון וכו'. שיניים כמובן לצחצח לפני שאוכלים את הסעודה, ואחרי שכל החמץ בוער בדרך שהזכרנו, אם אדם שאו לו פירורים ממש זהירים, יכול גם לזרות אותם לרוח. אבל אני חושב שהעצה הטובה, הכי טובה היא כמו שאמרתי קודם. בכל אופן, צחצחים שיניים יושבים לאכול סעודת שבת, סיימנו ברכת המזון, הולכים לנוח. הולכים לנוח, אפשר ללמוד, רצוי אפילו, אפשר ללמוד, אפשר לנוח. לאחר מכן הולכים להתפלל מנחה, רצוי בזמן הראשון שאפשר, ואחרי כן סעודה שלישית. יש כמה שיטות לגבי סעודה שלישית. אני נותן לכם ישר את הסעודה הכי פחות מסובכת, את הפטנט הכי פחות מסובך. לא אוכלים לחם, לא אוכלים מצה עשירה. עושים סעודה על בשר, דגים, פירות, מה שאתם רוצים, ולא מתעסקים לא עם מצה עשירה שצריך לבשל אותה, וזה סיפור שלם, אם כבר אתה עושה מצה, אתה רוצה שהן תישארנה שלמות המצות, כי אתה צריך לחם ולחם משנה, לא יכול להיות בפרוסה. בקיצור, זה נהיה סיפור. אז כדי למנוע סיפורים, ולמנוע חס ושלום, מי שנוהג חומרה בשרויה לא יכול לעשות את הפטנט הזה וכו' וכו', בשביל למנוע את כל המחלוקות וכל הפיקפוקים, פשוט סעודה שלישית לעשות בלי לחם ובלי מצה. מצה כבר אי אפשר לאכול, נכון? מצה כבר אי אפשר לאכול, כי בלילה ליל הסדר. גם הסעודה הזו אי אפשר להאריך בה אחרי, אם אני זוכר נכון, תבדקו אותי, בטח יש לוחות כבר שיצאו, וגם שלחתי בקבוצות לוח כזה. אם אני זוכר נכון, זה עד 15 ו-20 דקות. אפשר לסיים סעודה שלישית, מאותו זמן לא קובעים יותר סעודה. אפשר לנשנש פה פרי, שם זוגיה של קשרה לפסח או מה, אבל לא קובעים סעודה כדי להגיע לליל הסדר רעבים. כדי לאכול את המצה לסובע מתוך תיאבון, לא שחס ושלום המצה לא תהיה לזרע, המצה צריכה להיות לתיאבון. אי אפשר להכין משבת ליום טוב, שום דבר, שום דבר לא מכינים משבת ליום טוב. אז מי שיכול ויש לו אפשרות לערוך שולחן הסדר כבר ביום חמישי, יערוך שולחן הסדר כבר ביום חמישי, ישמור את השולחן לסדר ערוך, ואת סעודות השבת יעשה בשולחן אחר. או אם יש מזג אוויר כמו היום, יכול לאכול בחוץ. או אם יש לו מקום, יכול לאכול בשולחן אחר. אבל כך או כך, כדי שלא יגיע לשבת, ילך להתפלל ערבית, יחזור מתפילת ערבית, ורק אז יערוך שולחן, רק אז. אז הכין את זה מראש, חסך לעצמו. לא, לא, אין בעיה, אין בעיה. במוצאי שבת אפשר לערוך שולחן, אין שום בעיה. רק משבת אסור להכין לחם, לא מכינים ליום טוב. כל אופן, לגבי התבשילים, אותו דבר. אי אפשר לחמם תבשילים בשבת ליום טוב. אי אפשר. לכן, צריך להמתין עד שתצא שבת. האישה אומרת, המבדיל בין קודש לחול, ותודיענו, ותודיענו, לא המבדיל בין קודש לחול, ותודיענו, זה היה שם התפילה במקום. זה מה שאומרים בין שבת ליום טוב, ותודיענו, ויכולה מיד להוציא את זה לחמם. עכשיו, כל אחד עם המנהג שלו איך הוא מחמם. אחד מחמם על הפלטות, אחד מחמם על הגז. אתם זוכרים שאפשר ביום טוב?
רק בלי
להעביר מאש לאש, מאש לאש. זה לא מצת אלקטרוני מאש לאש. מאש לאש זה לקחת מנר שדולק מערב שבת. שתי סטים גם משבת גם ליום טוב, ודאי. נר שבת, נרות שבת, בערב שבת מכינים נרות גם לשבת וגם ליום טוב. שני סטים. מגיעים לקידוש היום טוב, האוכל אפשר לחמם אותו, את הגז לא מחבים. מי שיש לו פטנט של מין מכשיר שקוצב את הגז, ואז זה נכבל מאליו, שעון גז כזה, כמו שעון של חדגז, חגז, כל הפטנטים האלה, תבוא עליו ברכה. אם אין לו, אז הפטנט לחבות את הגז הוא להרתיח על הגז מים. בפינג'אן שמלא עד הסוף, ואז כשהמים גולשים מחבים מאליהם את הגז. אבל לא יכול לחבות את הגז ביד. לא יכול לחבות את הגז ביד. האש מותרת, האש מותרת לצורכי אוכל נפש.
מה ההבדל בין זה לזה? אם אני עכשיו מחבט את הגז, ואני שם עכשיו משהו שאיכבט את הגז, מה ההבדל? הרי אני עושה את זה שהגז...
זה בדרמה, זה בדרמה. עכשיו, אם לא הזכרתי משהו, כל אחד יסתכל בהלכות... ערב שבת, ערב יום טוב. ערב יום טוב, יש... כלל יקנעז, זה נקרא, יקנעז, יין קידוש, נר זמן הבדלה. יין קידוש, נר זמן הבדלה. מקדשים על היין, זה כבר כוס ראשון. כל אחד מהמסובים מחזיק כוס בידו ליין. זה לא כמו כרגיל שבת, שהמקדש עושה את הקידוש, וכולם יוצאים ידי חובה בקידוש שלו, שותים מעט, מעט מהיין. אלא זה כבר כוס ראשונה. את היין שותים בהסבה. את היין שותים בהסבה. לכן, עושה את הקידוש, אומר את הקידוש, אומר את הקידוש, אחרי כן, עושה את הסדר של נר והבדלה, ולבסוף מברך שהחיינו. על הנר יש כל מיני מנהגים. המנהג הטוב ביותר לעניות דעתי עם הנר זה פשוט, ויש אילנות גבוהים להתעלות בהם, אף אחד שלא יחשוש, זה נקי ללא חשש להלכה. כל אחד מהמסובים שמברכים בורא מאורי האש, הוא מחזיק ביד ימין כוס יין, נכון? ביד שמאל מסתכל על הנרות שהדליקה האישה משבת, אפשר לקרב אליהם בגפרו, נראה איך זה יתפתח. אפשר לקרב אליהם גפרור, אפשר גם לא. אפשר גם להסתכל על הנרות, לצאת ברכת מאורי האש בנרות. כן. כן. טוב, זה פחות או יותר סגרנו את ההלכות. כל אחד יבדוק, יעיין, ילמד, כדי להיות בקי. כשיגיע ליום חמישי בערב, מראש הכין את הכל, הוא ללא חשש, הוא ללא פיקפוק, הוא יודע בדיוק מה הוא צריך לעשות, כי בשבת אתה לא יכול לעשות כלום. שבת עבוד לך כבר. אם הגעת כבר לשבת, לא, חס שלום עליך, לרב, אבל אתה מנוע. אז זה כבר לא יעזור לך. לא יעזור לך. לכן צריך להיות מראש מוכנים לעניין הזה. זו הזדמנות, צריך לתפוס את זה כהזדמנות נדירה. הזדמנות הזאת תחזור אמנם בשנת תשפ"ה פעם נוספת, אבל אחרי כן היא תחזור רק בעוד 25 שנה. זו ההזדמנות. אז יש לנו הזדמנות לקיים, בעזרת השם שנחיה כולנו נקיים את זה גם בעוד 30 שנה, בעוד 25 שנה, אבל כך או כך צריך לדעת שזו הזדמנות, לתפוס את זה כהזדמנות. לבוא שמחים, לבוא... יש לנו הזדמנות לקיים, יש לנו הזדמנות ללמוד, יש לנו הזדמנות לחדש חידוש שלא לא רואים אותו כל פעם. זה, ההזדמנות הזו היא באמת נדירה. נדירה. עכשיו מגיעים לסדר. צריך לזכור, הזכרנו את זה בשבת, עכשיו ג'קי נכנס, הזכיר לי את זה, שרצית... מה לעשות?
לא יודע, לא יודע, לא יודע.
אז לא. אז זה תלוי, זה אחרי זה בפרטית שאל אותי. שאל אותי בפרטית כי אתה נכנסת לתוך העניין ואני לא יודע למה אתה מתכוון. אז אני לא רוצה לענות משהו שהוא שגוי. בסדר? בפרטית. האגדה נתקנה על ידי עזרא ובית דינו ואנשי כנסת הגדולה. האגדה היא סיפור. האגדה היא לא תפילה. האגדה היא סיפור. האגדה היא אמצעי לאחיות, מלשון חיים, לאחיות את האירוע שנקרא יציאת מצרים בעם ישראל. מובן שזה לא, אנחנו לא חוגגים חג כאיזושהי סולידריות עם העם שיצא אז אי שם ממצרים, והם עברו איזושהי חוויה, ואנחנו עכשיו בתור סולידריות איתם חוגגים חג. לא חוגגים חגים בגלל הסיבות ההיסטוריות. אנחנו חוגגים חג כי בעת התקדש החג, כבר בתפילת ערבית, בברכו של ערבית, בברכו של ערבית צריך להאריך בברכו. בברכו את השם המבורך, להגיד לאט ועם כוונה. והכוונה צריכה להיות להתחבר לאור אינסוף ברוך הוא שמתגלה בלילה הזה. זה ככה צריך לעבור בראש. עכשיו, גם מי שלא יזכור את זה, רק יאריך בברכו, התוכנה עולה. המוח שמע, אז התוכנה תעלה. אומרים מזמור לפני, החשוב זה הברכו. הברכו, בזמן הברכו יורד האור הזה שנקרא הערה בהתארות הדיל אלה, דיל אלה, זה פעם אחת בשנה קורה. התארות הדיל אלה, בלי התארות הדילתתה, פעם אחת בשנה. זה בעת התקדש אחת קורה, ואנחנו נכנסים לסיפור האגדה שמטרתו להחיות את האירועים על מנת ליצור קשר עם הסיבה לאירועים. לא עם התוצאה. האירוע הוא התוצאה. אנחנו לא חוגגים בגלל התוצאה. אנחנו חוגגים בגלל הסיבה. מה הסיבה? שמתגלה כל שנה בזמן הזה המדויק, מתגלית אותה הערה שהיא מששת ימי בראשית, מתגלית בתדבב ניסן, והיא הערה מסוגלת לכל מה שקרה ושאתם מכירים ביציאת מצרים. כל הניסים, כל המופתים, כל המכות, הכל מתמצא בערב הזה שנקרא ליל הסדר וביום שמלווה אותו. זה עוצמה. זה לא דבר פשוט. צריך להבין את זה. לכן צריך להתחבר לזה. בראש ובראשונה, תזכרו את השיעורים שלמדנו בשנים קודמות לגבי הקדש, שאני מתכנן מראש כבר סוף מעשה במחשבה תחילה. אני מתחיל בקודש כי אני רוצה שזאת תהיה גם התכלית שלי. ולכן אני מסיים בנרצה, מלשון רצון. אני בונה את הרצון. בונה את הרצון. איך אני רוצה שהרצון שלי יהיה בנוי? על קודש. לכן אני מתחיל בקדש, אורחץ, קרפס יחד. 15 שלבים יש בתוכנה הזו. 15, י"ק שלבים, שזה כנגד אבא ואמא, ההערות הגדולות שיורדות בחג הזה. וזה דווקא ב-15 שלבים. התוכנה הזו היא תוכנה מסודרת. הלילה זה האור יורד שלא כסדר. הסדר של ירידת האור זה תמיד קודם כל התארות הדיל תעתה, ואז התארות הדיל אלה. הלילה הוא יורד התארות הדיל אלה בלא התארות הדיל תעתה, לא כסדר. ומה אנחנו עושים בסדר? מכניסים סדר בכל האי סדר. עכשיו, הסדר הזה שאנחנו עושים, בגלל שאנחנו לא חוגגים את התוצאה, אנחנו חוגגים את הסיבה, אז אתה מתחבר לסיבה. אתה מתחבר לסיבה, אתה מתחבר למסובב.
גם מי שלא עושה סדר, מקבל את
ההתארות הדיל אלה? עקרונית, כן. רק הוא אפילו לא יוצר את הכלים הלכאוריים שישאר לו הרושם של זה. אז זה נעלם למחורת בערב. בצאת החג זה נעלם, בכל המועד זה כבר לא קיים. זה נעלם בצאת החג, ומי שלא הכין את הכלים ולא עשה את ליל הסדר, איבד את ההזדמנות לעשות סדר בחיים, לעשות סדר בראש, איבד את הרשימו של זה אפילו. אין לו, לא נשאר לו אפילו רשימו של ההערה. לא נשאר לו כלום מזה. זה כמו אדם שזכה בכל האוצרות שבעולם, והחליט לוותר עליהם. והחליט לוותר עליהם. כן. זהו, זה המקרה. אז צריך לזכור את זה. האגדה היא נוסח מדויק, ספור במילים. ספור. נוסח מדויק ביותר. האגדה זה הספר, הטקסט היהודי הכי מאחד שקיים בעם ישראל. חוץ מהתנ"ך. 24 כתבי הקודש, אין עוד טקסט שהוא נכון וזהה אצל כל העדות בלי יוצא מן הכלל. הנוסח של ההגדה ספור ומדוד על ידי עזרא עובד דינו, ונתקן בכנסת, אנשי כנסת הגדולה, ונתקן בצורה מדויקת מילה מילה. 1820 מילים בדיוק בהגדה, שהם זהות בכל המנהגים בכל הנוסחים. יש 19 מילים בסך הכל, חוץ מ-1820 מילים הללו, שהם אינן זהות בכל הנוסחים בכל המנהגים. 19 זה כלום, מכלום זה כלום, אף אחד לא ירגיש בזה. אתה לוקח אגדה של אשכנז, אתה לוקח אגדה של פרס, אתה לא תרגיש את ההבדל. 19 מילים הבדל, אי פה, אי שם. שירצה, בשבת העברנו שיעור בדבר הזה, יכול לראות את זה. ישנו יהודי שנקרא פנחס זלמן אורוביץ, זכר צדיק לברכה, לא היה רב בשום קהילה, אבל היה תלמיד חכם עצום. הוא בספר שנקרא אהבת תורה סופר את המילים, ואחרי שהוא סופר את המילים הוא מגיע למסקנות מטורפות, מדהימות. הוא רואה שלמעשה ההגדה היא 1820 מילים, 19 מקומות שונים, שמי שיבדוק ויראה ימצא ששם הוויה נזכר בתורה 1820 פעם. ו-19 פעמים הוא נזכר, אם לוקחים כשיטת הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, שהוא אומר שהתורה הייתה כתובה אש שחורה על אש לבנה, ובתור טור אחד בלי פיסוק ובלי ניקוד של אותיות, מבראשית, הבית של בראשית עד הלמד של עיני כל ישראל, זה היה כתוב בתור שורה אחת של אותיות. אז אם אתה מסתכל על התורה בצורה הזו, יש 19 מקומות שסוף מילה אחת ותחילת המילה הבאה אחריה יוצר עוד פעם שם הוויה, י' כ' ו' כ'. כמו שהמלאכים באו לבשר לשרה, אמרו כעת חיה והנה שרה אשתך יולדת בן, הנה שרה יולדת בן, כעת חיה, חיה י' כ' בסוף, והנה ו' כ', יוצר שם הוויה. אז יש 19 מקומות האלה בכל התורה. יוצא שהתורה והאגדה הם בהתאמה. דהיינו, חז"ל אומרים שמה שיש באגדה זה כנגד כל התורה כולה. אתה יכול להתחבר לשם הוויה כמו שאתה קורא את כל התורה, במה שאתה קורא ומספר את מה? את סיפור האגדה. עכשיו, זה נשמע מקרי, אבל זה לגמרי לא מקרי, כי אם מישהו יסתכל, יראה דברים מדהימים לגבי המספר הזה, 1820. שבת לא הזכרתי, אבל יש יהודי פה ברעננה שמקדיש את חייו למספר הזה, הוא מצא אין ספור גילויים לגבי המספר המיוחד הזה. אבל אם תרצו, כל אחד שיראה את בעל הטור מפרשת בעלותך, בעל הטור שם מביא שלשם הוויה יש 70, שם הוויה זה שם העצם, יש לו 70 כינויים, 70 פירושים הוא קורא לזה לשם הוויה, שם הוא מביא את כל 70 השמות של הקדוש ברוך הוא, אלוקים, כל, ועוד שמות שאתם פחות מכירים, ושם הוא מביא 70 שמות. אבל אם מישהו יסתכל, יעשה חשבון, 70 כפול 26 בדיוק כמה? 1820. מספר המילים שיעקב אומר בתורה, מספר האותיות של המילים שהוא אומר בתורה, 1820. הוא מוצא כל מיני מספרים כאלה. אם אדם ייקח משם הוויה, אנחנו אומרים שם הוויה, אנחנו רואים בעיניים שם הוויה, בפה אומרים שם אדנות, נכון? א' ד' נ' י'. הוא לוקח את הטור החשבונאי מ-26, 26 ועוד 27 ועוד 28 ועוד 29 ועוד, ככה עד 65, 65 שם אדנות, 26 שם הוויה בגימטריה, נכון? מ-26 עד 65 בטור עולה בדיוק 1820. זאת אומרת, גם המרחק בין שם הוויה לשם אדנות, 1820. יש המצווה הראשונה שנצטוו בעם ישראל, החודש הזה לכם ראש חודשים, פרשת בו. החודש הזה לכם ראש חודשים, זה המצווה הראשונה שנצטוו בעם ישראל, נכון? עד כדי כך שרש"י הראשון על התורה שואל, למה לא פתחה התורה בחודש הזה לכם? זה מצווה. תורה באה להורות לנו מצוות, באה להורות לנו הוראות. אז תתחיל במצווה שנצטוו בעם ישראל. אבל לענייננו, מי שיספור כמה פסוקים יש עד החודש הזה לכם ראש חודשים, ימצא 1820 פסוקים. מדהים, פשוט מדהים. אבל היותר גדול מזה, הוא מביא שם, ישנו ישנו ספר נקרא עין יעקב. כל אחד מכיר אותו, זה כל האגדתות על הגמרא, ריכז אותם יהודי צדיק וגם תלמיד חכם עצום, נקרא מערי בן חביב, רבי יעקב בן חביב, רבי יעקב בן חביב. המערי בן חביב מביא בהקדמה לעין יעקב, בהקדמה לספר, הוא מביא שם איזה ברייטה. מה הברייטה אומרת? אומרת הברייטה ככה. זה לא, זה מדרש, זה מדרש, מדרש. הוא אומר ככה, בן זומא אומר, מצאתי פסוק כולל כל התורה כולה. מה הפסוק שלו? פסוק מאוד מוכר, שמה ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. פסוק כולל כל התורה כולה. שיטת בן זומא. בן עזאי אומר, מצאתי פסוק כולל כל התורה כולה, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. זה כללים, גם רבי עקיבא אמר, זה כלל גדול בתורה. בן פזי אומר, מצאתי פסוק כולל יותר, את הכבש אחד תעשה בבוקר. לא את הכבש האחד, אלא את הכבש אחד תעשה בבוקר. אנחנו אומרים זה בקורבנות כל בוקר. את הכבש אחד תעשה בבוקר. עמד רב פלוני, כך אומר המדרש, על רגלה ואמר, הלכה כבן פזי. הלכה כבן פזי, זה הפסוק שכולל את כל התורה כולה, זה הכבש אחד תעשה בבוקר? כבש אחד תעשה בבוקר? יותר משמע ישראל? יותר מ... ואהבת לרעך כמוך? מה מונח פה? נכון? זו שאלה, שאלה חזקה אפילו. אומר המערי בן חביב, ומצא את זה הרב אורוביץ, אומר, אם תעשה חשבון, את הכבש אחד תעשה בבוקר, גימטריה בדיוק 1820. והרב אורוביץ עושה חשבון שיש בתורה 1820 מילים שורשיות. נגיד את, את, בראשית ברא אלוקים את, השמיים ואת הארץ. אבל השורש של זה, ואת, זה מספר כמו את. עכשיו, ככל שאתה מתקדם בתורה, יהיו לך פחות מילים שורשיות, נכון? כי כבר אמרת את כל המילים השורשיות קודם לכן. תגיע לספר דברים לפרשת וזאת הברכה, שם נשארו לך 13-14 מילים שורשיות. דובעך, מעונה, אלוהי קדם, יש שם איזה עוד אחד, יש כאלה מילים שורשיות. אבל בסך הכל יש 1820 מילים שורשיות. כל זה אמרנו רק כדי להגיד לכם חשיבות האגדה. לכן, האגדה היא ספורה מילה מילה. לבטא את סיפור האגדה מילה מילה. נכון שכל אחד מאנשי, כיוון שנשים חייבות בסיפור האגדה, נשים על השולחן צריכות להיות שותפות לסיפור. אבל כשאדם שומע את הסיפור, מספר בעצמו, אחד מהאנשים שותפים לסדר, קורא קטע, כל היתר קראו את הקטע בלחש יחד איתו, כדי לבטא בשפתיים. תוך כדי, יכניסו ביאורים, יכניסו סיפורים, יעשו הצגות. זה הלילה של מספרי הסיפורים. אמרתי גם, אני חושב בשעתו, שיש ספר שכתב מקס שטנר, מרדכי שטנר. הוא כתב ספר, הצלחתם של העם מספרי הסיפורים. הוא טוען שכל מה שעם ישראל, שרואים את זה בחוש, הוא הרבה יותר מהאחוז שלו באוכלוסייה האנושית בעולם, זוכה בפרסי נובל, היהודים שותפים למיזמים ולמפעלים הכי גדולים בעולם בכל מקום וכו' וכו'. הוא אומר, זה בזכות מה שהם יודעים לספר את הסיפור של יציאת מצרים, ובכלל לספר סיפורים ברמה הוליוודית, הוא קורא לזה, ברמה הוליוודית. הם יודעים, יש להם פיקים בסיפור, ויש להם רגש בסיפור, ויש להם תוכן בסיפור, ויש להם מסר סמוי, ויש להם מסר גלוי, ויש להם משל ונמשל, והכל מקופל בסיפור האגדה. הכל בסיפור האגדה. זה פשוט, צריך להבין את זה. נכון, כולם יודעים שלספר זה מלשון להעיר, כמו ספיר, וכולם יודעים שכשאדם ספר סיפור, אז הוא מכניס אל תוך הסיפור מנשמתו. הבית אברהם אומר, אומר ככה, ואפילו כולנו חכמים וכו', מצווה עלינו לספר ביציאת מצרים. הטעם הוא שאף על פי שהדבר ידוע לכל, אבל לכל אחד רגש מיוחד מה שאין לרעהו. אומר, סיפור האגדה, כולם מכירים אותו. מגיל 3, מגיל 4, אתה שומע את סיפור האגדה ואתה משותף לו. כולם מכירים את הסיפור וכולם מכירים את העלילה. אבל כל אחד שמספר אותו מכניס לתוך העלילה רגש מיוחד משלו. אין אחד שיש לו יותר ואחד שיש לו פחות. כל אחד יש לו את שלו, את המיוחד שלו. אז כל אחד צריך לבוא לידי ביטוי. ועל ידי שיספרו זה לזה, ימסור איש לרעהו את הטעם והרגש שמרגיש בזה. כל אחד את הרגש שלו ואת הטעם שלו יכניס פנימה. וזהו עניין אז נדברו יראי השם איש אל רעהו. אין מזה שיקבל מחברו, ואין מה שישפיע. גם כשאתה מקשיב, וגם כשאתה בעצמך משפיע את הטעם והרגש המיוחדים שלך, שאין עוד אדם בעולם שיכול להשפיע את הרגש ואת הטעם המיוחדים שלך, אתה מכניס לתוך הדבר הזה בדיוק את מה שהאגדה מכוונת אליו, את האיש לרעהו, את החבורה. זה לא דבר רק מה שאני אומר לכם. תזכרו, האגדה משותפת לכל העדות. אין עוד ספר כזה חוץ מהטקסטים של התנך. אין עוד דבר כזה. אין. מגילה בכתבי הקודש. בכתבי הקודש, התנך משותף לכולם. מחוץ לכתבי הקודש, אני אומר. מחוץ ל-24 ספרים של התנך. אין. אמרנו, אנשי עזרא הסופר, אנשי כנסת הגדולה. יפה. עכשיו תראו מה הוא אומר עוד. שאין שום עשייה טובה איש לרעהו, חשובה כל כך כמו לעשות טובה שיתעלה בעבודתו יתברך, והוא נחת רוח גדול לפניו יתברך, ולכן ויקשב השם וגומר. וחוץ מהתועלת שיש בזה שנדברו יראי השם איש אל רעהו באהבתו ויראתו יתברך, נמשך על ידי זה גם השפעות טובות וחסדים נגלים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, כי יציאת מצרים הוא שורש האמונה ועיקר התורה. הוא אנוכי השם אלוקיך שרוצתיך מארץ מצרים. לא פחות. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו שאנחנו חושבים על סיפור האגדה, אנחנו מדברים על הליבה, על הלב של עם ישראל המאוחד. אין סיפור יותר מתאים לנו, היושבים בציון, שזכינו להיגאל כל אחד מהמצרים שלו, ברמה לאומית אני מדבר, כל אחד מהמצרים שלו, ולהגיע הנה לארץ ישראל, אין סיפור יותר חשוב מסיפור האגדה. לכן צריך לשתף בסיפור הזה מטף ועד זקן. אין אף אחד שהוא מבוגר מדי, צעיר מדי, בשביל להשתתף בסיפור האגדה. כולם על השולחן מסבים, יש בדבר הזה, מסבים כאיש אחד. ההסבה היא לעולם כולם לצד שמאל. איי, אבל אני איתר יד ימין, אני שמאלי, אולי אני אשען על היד החדשה שלי? לא. אתה חייב להיות בכיוון של כולם. שכולם לצד שמאל, סביב השולחן נוצר מעגל. נוצר חיבור, חיבור לכתר. יותר מזה, יש חטא קדמון שאנחנו משלמים עליו מחיר, כמו שידוע, חטא העגל, שנאמר עליו, וביום פקדי ופקדתי, החטא הקדמון שהביא לחטא העגל זה חטא מכירת יוסף. חטא מכירת יוסף על ידי האחים. הייתי בספרים קדמונים, קדושים, שמשון מוסטרופולי כותב את זה בפירוש שלו על האגדה, פירוש מופלא, קשה מאוד, אבל מופלא מאוד. הוא אומר, כשיהודים יושבים סביב השולחן, ביחד, באהבה, אחווה, שלום ורעות, מספרים בסיפור יציאת מצרים, יש בזה תיקון לחטא מכירת יוסף. שם האחים נפרדו זה מזה. הנה האיש על הזה. שם הם נפרדו. הנה נשאו מזה. הם לא רוצים להיות זה. זה גימטריה 12. הם לא רוצים להיות 12 אחים. נפרדים. יושבים סביב השולחן, נשים עוד פעם אחים כולם יחד. עזרת השם, שהשם יזכה אותנו, שיבנה בית המקדש, נסב לאכול קורבן פסח בחבורות. עוד פעם, מה זה החבורות האלה? מה זה שנמנים בחבורה? זה לא רק משפחה, זה חבורה. זה כל החבורה יושבים ביחד. מישהו ישאל שם אשכנזי, ספרדי, חרדי, דתי-לאומי, אגודה, שס, זה לא מעניין, נכון? חבורה אחת, אחים אנחנו. לא יהיה קטניות, לא קטניות, זה לא יהיה כל הדברים האלה. עכשיו אנחנו מתקרבים לשם, אבל עוד לא שם. אז ככל שאנחנו יכולים, צריך לקרב את זה. בכוונות, בתודעה, במודעות. אנחנו צריכים להיות שם. בסדר? ככה נכנסים לסדר. הסדר הזה חייב לשתף את הילדים. הילדים הם מרכז הסדר. הם לא שעשוע של בוא נשמע מה נשתנה. לא. הילדים, זה כתוב 4 פעמים בתורה. למען תספר לבנך, והגעת לבנך. זה הכל צריך להיות מכוון אל הבנים. מי שיסתכל גם גמרא בפסחים, קופת דבב אם אני זוכר נכון, וגם, עכשיו למדנו את זה, השם יסלח לי שאני לא מדויק, אבל נראה לי שזה קופת דבב, וגם להלכה, וגם להלכה, מובא, אם אדם יש לו ילדים, אז הילדים שואלים. אם הוא נמצא עם אשתו בלבד, אז הוא שואל את אשתו, או היא שואלת אותו. אם אין ילדים, אחד שואל את השני. שני חברים, יושבים שני תלמידי חכמים, הם יודעים, כל התורה כולם יודעים. הם שניהם, שני תלמידי חכמים, יושבים על השולחן. שואל את השאלות. מעלה שאלות. אנחנו עושים כל כך הרבה דברים. אפשר לשאול גם דבר כזה יש אם אתה לבד שאל מישהו תעורר את השאלה יש כל כך הרבה דברים שאנחנו עושים בסדר להלכה במנהגי הסדר להלכה שכל התפקיד שלהם זה רק לעורר לשאול שאלות אל תעשה חשבון אתה חושב שהשאלה שלך חכמה לא חכמה מעוררים לשאול שאלות, נותנים לילדים קליות ואגוזים עוד לפני הסדר, כדי שישארו ערים וישאלו. כן? שרצה יראה בערוך השולחן, בשולחן ערוך הרב, לאדמור הזקן, מביא את זה, תף עין ב', בסימן תף עין ב', מביא את זה לפני כל הדינים של הסדר. קודם כל, תן לילדים קליות ואגוזים, שישארו ערים וישאלו. יעוררו על השאלות. אחרי כן, קרפס, מה התפקיד של הקרפס? יש לו כל מיני עניינים, אבל אחד מהעניינים, כשהילד ישאל אבא, מה זה הקרפס הזה עכשיו? מאיפה הבאת את זה? איפה? אנחנו לא עושים את זה כל שבת, לא עושים את זה ביום טוב אחר. למה? מה קרה בפסח? תתחיל לשאול שאלות. מה נשתנה? פותחים מיד את האגדה במה? בשאלות. מה נשתנה? צריך לשאול שאלות. לעורר על שאלת השאלות. אז אפשר למצוא בזה כל מיני פתרונות יצירתיים. יש היום ספרים עבים. עם מאות שאלות לליל הסדר שאפשר לשאול אל תדאגו, גם התשובות כתובות שם קרה, אבל הלילה הזה יותר חשוב השאלות יותר חשוב השאלות אבל גם תשובות יש אז ככה שאפשר ללמוד מזה אדם, אף אחד לא חושב שמישהו יכול להספיק בלילה הזה לשאול את כל המאות שאלות אבל ייקח לעצמו כל אחד באיזה, לגבי איזה קטע בהגדה יכתוב לעצמו שאלה אחת יסמן לעצמו שאלה שתיים כך שיהיה מפוזר לאורך הסדר, הילד ענה תשובה טובה או לא תשובה טובה, תן לו פרס. תשאיר אותו ער. נכון? תשאיר אותו ער. כל הרעיון שהם לוקחים את האפיקומן ואתה מחביא להם, והם הולכים למצוא אותו וכו', מה נועד? להשאיר אותם ערים. בשביל מה? שיהיה לך הזדמנות לחוס עליהם? כי הם שפכו ככה לשולחן או עשו ככה לשולחן? לא. הפריעו לסדר שיש לך בראש, לציור, לדמיונות שיש לך בראש, שהסדר צריך להתנהל, והכל צריך להיות מתוקתק ומדוקדק, תור איזו ארוחה חגיגית, חס ושלום. סדר זה לא, לא באת ללמד אותם הלכות ונימוס, נימוסים, ולא באת עכשיו לחנך אף אחד. בסדר אנחנו יושבים כדי לקיים את מצוות סיפור יציאת מצרים. לילדים יש תפקיד חשוב, כי זה הציווי של התורה, והגעת לבנך, למען תספר, באוזני בנך ובן בנך, וכן על זו הדרך 4 פעמים שמובאים הדברים הללו, וצריך לזכור את זה, שזה מאוד מאוד חשוב, להיכנס לסדר במוד, לא משנה מה קורה לשולחן, אני בשנתי, אני רגוע, אני בחיוך, בטוב, בנעימים, בנחמדות, בזה. רק אני אסיים בהזרה הזו. הכי גרוע זה שיש אורחים. אורחים זה טוב. אורחים זה טוב. אבל הכי גרוע זה כשיש אורחים, אני מדבר על עצמי, זה לא שייך בכם, אתם צדיקים. אבל כשיש אורחים, יש לך בראש, הילדים חייבים להיות פרפקט. הם חייבים להיות עם החולצה הלבנה עד סוף הסדר. זה לא יקרה. אוקיי? זה לא יקרה. והמפה לא תשאר לבנה. כל כך הרבה יין, נשפח, הולך, בא, מדיחים את הכוס, לא מדיחים את הכוס, עוד פעם, עולה, יורד, הקערה, אוכלים, שותים, הכל יהיה בסופו של דבר כמו שצריך להיות בכל מקום נורמלי, בסוג מסוים של בלגן. כל הציורים שיש לכם בראש, כדאי לכם לא להחזיק אותם. לא להחזיק אותם. כי הם לא יתממשו. ככה זה. ככה, ככה שהם רוצים. יפה. אז עכשיו, אחרי שכל אחד מבין את הנקודה הזו, בואו ניכנס רגע אחד ללמוד סייעתא דשמיא, כמה עניינים שקשורים. תראו, אני ממליץ מאוד, אני עוד פעם, זה לא חובה, ואפשר גם להסתדר אחרת, ואפשר שלא, אני בעד שלא כל האגדות על השולחן יהיו אותו נוסח, אני בעד. זאת אומרת, לא כולם יהיו אגדות חזון עובדיה, אגדות הבן איש חי, אגדות באר יעקב, אגדות, לא. כל אחד יכול להחזיק את האגדה שלו. למה?
כי הסדר הוא אותו סדר בכל האגדות?
כן, הסדר הוא אותו סדר. המילים אותם מילים. עכשיו, יש תוספות. יש תוספות, יש פירושים, יש סיפורים, יש זה. וגם אתה יכול לעשות לעצמך תוספות וסיפורים וזה. לסמן, להוסיף פתקים, להוסיף סימנים, להוסיף דפים של סיפורים, שיהיה לך מעניין, שיהיה לך בשלוף. לא את הכל אתה תספיק להגיד. זה לא עובד. אתה צריך להגיד לאכילת אפיקומן, זה רבע לאחת, משהו כזה. רבע לאחת נגמר. נגמר, אוכלים אפיקומן, שלום, נגמר. את האפיקומן צריך לסיים את הסדר. נכון שאחרי זה אפשר עוד לשבת, ללמוד, רצוי אפילו, כן? אבל מבחינת הסדר, נגמר הסדר ברבע לאחת. אתם תגלו שזה זמן קצר מאוד. עד כמה זה נשמע מוזר, זה זמן, איך? ברור. אז זה זמן קצר ביותר. לכן, יעשה טוב כל אחד. תודה רבה. יעשה טוב כל אחד אם יחזיק לעצמו את האגדה וכבר יסמן לעצמו, יכתוב לעצמו, ייקח מהשיעורים של שנים קודמות, מהשיעור היום בסייעתא דשמיא. הדבר הכי חשוב שכחתי לומר בהתחלה, כשמארגנים את הסדר, אז אפשר כבר להכין גם את קערת הסדר מיום חמישי או מיום שישי בבוקר. להכין את קערת הסדר, שים עליה ניילון, אתה ממילא לא אוכל מתוך הקערה. אתה רק, הקערה היא שם בשביל שתראה, אתה מגביה את הקערה, מוריד את הקערה, מכסה את הקערה, מגלה את הקערה, כן? עם כל הסימנים שלה, עם כל מה שיש עליה. אז אפשר להכין את זה מראש. גם מי שלא הכין את זה מראש, חוזר מוצאי שבת, מכין את זה, מכין את הקערה. זה מותר לעשות, זה מותר להכין. נכון? זה צורכי אוכל מראש. בכל אופן, כל אחד זוכר את הסדר של העניינים על הקערה, וזוכר גם את הכוונות המיוחדות שיש בכל אחד ואחד מהמאכלים או הפריטים שיש בקערה עצמה. הקערה עצמה היא, זה כמובן יש שם את 10 הספירות, 3 המצות ו7 תחתונות, זרוע, ביצה, בתפארת יש לנו מרור, נכון? אחרי כן יש לנו בצד ימין את החרוסת, בצד שמאל את הכרפס, נצח ועוד, ולמטה יש לנו את היסוד שזה החזרת. הקערה עצמה היא המלכות. יפה מאוד. קערה זה גימטריה שלום, קערה זה הרבה מאוד דברים מעניינים, אבל על זה דיברנו שנים קודמות, כמו שדיברנו על הקדש, ודיברנו על הרחץ, מה שאני זוכר וקצת עיינתי לאן הגענו, אז הגענו לזיכרוני גם... עשינו גם אלחמניה, דיברנו על ההי של האלחמניה, ההי לחמניה, ההי של בריאת העולם, ההי שהיא האות הכי, עם הגימטריה הכי קטנה בלשון הקודש, נכון? ההי. ההי בגימטריה היא האות הכי קטנה בלשון הקודש. ההי. זה 6 בגימטריה. אין עוד אות שהמילוי שלה, כשנכתב במילוי, יש לה גימטריה יותר קטנה ממנה. ויש לה 3 שיטות לכתוב אותה, או A א', או A A, או A י', ה', ה', או A, נכון? יפה. אז זה 6 A א', A A 10, A י' 15, 15 ועוד 10, 25, ועוד 6, 31, כמניין כל. לכן יש בה' הזו, יש הרבה מאוד ברכה. אל זה השם במידת החסד. אז אחרי שלמדנו את כל זה, בואו רגע אחד, ואחרי שאמרנו שהאגדה היא לא רק, היא לא תפילה, אלא היא סיפור, ולא רק שזה סיפור, היא גם נושאים לשיחה, ואחרי שאמרנו שכל אחד יכין שאלות, ויכול לתת לכל ילד כמה פתקים, וכל פתק יהיה זה, ואם הילד לא יודע לקרוא, אז לא ייתן לו פתקים, יגרה אותו לשאול. שאל אותו האבא, והילד יחזיר לו בשאלות, אני מזכיר לכם, יחזיר לו בשאלות. צריך לזכור, זה נושאים לשיחה. עכשיו, כל דבר באגדה אפשר להפוך אותו לשאלה. זה עניין של אינטונציה. נכון? אתה יכול להגיד, עבדים היינו לפרעה במצרים, ויצאנו על השם אלוקינו משם ביד חזקה וזרוע נטויה. אתה יכול להגיד זה ככה, ולספר את זה. עכשיו, לדבר על זה, הכל בסדר. אתה יכול גם להגיד, עבדים היינו לפרעה במצרים? שאלה. איזה סוג של עבדים היינו? מה זה? עבדנו במה? סחבנו בלוקים? זו הייתה הבעיה של מצרים, שסחבנו בלוקים? אז אם ככה, למה כתוב אחרי זה, ויוציאנו השם אלוקינו משם, יצאנו ממצרים? אז מה זה חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים? היום, היום, חייב כל אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. אם יצאתי כבר ממצרים, ויוציאנו השם אלוקינו ממצרים? שאלה. אם יצאתי כבר ממצרים, מה אני צריך לצאת עוד פעם? ואם יצאנו ממצרים, מבית עבדים, ואנחנו כבר לא משועבדים וכו', אז איך נפלנו בגלויות, בשעבוד בבל, בשעבוד פרס ומדי, בשעבוד אדום, איך נפלנו בכל השעבודים האלה? נכון? זו שאלה? הנה, כבר משני פסוקים, שאלות, יכולים להחזיק ערב שלם בשאלות האלה. אז כל דבר אפשר לקרוא בצורה הזו, לשים סימן שאלה. מי שזוכר, גם עבדים היינו כבר דיברנו, מי שזוכר, אני רק אזכיר שתזכרו שדיברנו על זה, עבדים היינו, הוא מתחיל בעבדים היינו לפרעה במצרים, אבל בהמשך כתוב משועבדים היינו לפרעה במצרים. מה ההבדל בין עבד למשועבד? אוקיי, אז יש בני יששכר, מאמר ה' בניסן, בחודשי ניסן, הבני יששכר שם מביא פירוט ארוך שדיברנו עליו. מה ההבדל בין סטטוס של עבד לבין סיטואציה, לבין מצב של משועבד? זאת אומרת ככה, אדם יכול להיות עבד בסטטוס, מעמד של עבד, אבל הוא יכול להיות חופשי לגמרי. חופשי לגמרי. יכול להיות עבד כי מכריחים אותו עכשיו להיות עבד, באיום רווה, או באיום כלכלי, או באיזשהו דבר אחר. אבל הרוח שלו לא משועבדת לאף אחד. משועבד יכול להיות אדם חופשי.
שרנסקי אמר להם.
נכון, שרנסקי אמר את זה פעם לשלטונות הרוסים, ברית המועצות. הוא יכול להיות חופשי בגוף, אבל משועבד בנפש. מצרים, עיקר הבעיה שלנו הייתה השעבוד. שעבוד מצרים, אנחנו אומרים. מה הייתה הבעיה במצרים? מצרים מעולם לא ברח עבד ממצרים. מרוב שהיה טוב, בוא אין שועבד.
טלפונים,
גנולרים,
הכל היה.
כל מילוי של כל תאווה. לא שתאווה זה דבר רע. בלי תאוות אדם גמור. מכל הבחינות, מכל הזה. אדם צריך שתהיה לו תאווה. אבל התאווה צריכה להיות במינון, התאווה צריכה להיות במסגרת, התאווה צריכה להיות כדת, כדין, לפי רצון השם. כאשר היא הופכת להיות תאווה בלתי מרוסנת, היא משעבדת את האדם. האדם מפסיק להיות חופשי. אז הוא בונה לעצמו את המצרים שלו. הוא בונה לעצמו את המצרים שלו. הוא פתאום מגלה שהוא בנה מין גלגל שהוא צריך כל הזמן לסובב כל הזמן, והוא משועבד לסיבוב הגלגל. עכשיו, הוא יכול להסתפק בגלגל קטן, להיות ציפור דרור כל החיים שלו. מה הוא עשה? בנה גלגל כל כך גדול, שכל המחשבות שלו, כל המרץ שלו, כל הכוחות שלו, במה הוא משקיע? בלסובב את הגלגל. הוא כבר שכח שסיבוב הגלגל זה לא המטרה. יש מטרות אחרות, רק הגלגל נועד להשיג מטרות. מה הפך להיות הגלגל? המטרה עצמה. זה שיעבוד. הוא לא יכול להשתחרר מזה. הוא עוזב לרגע את הגלגל מתרסק עליו. הוא לא יכול להשתחרר. זה התחושה. תחושה מדומיינת, אבל זו התחושה. ופה, בליל הסדר, זה הזדמנות לעשות סדר גם בזה. גם בזה. אל תבנה לעצמך גלגלים שאתה אחר כך משתעבד לסיבוב שלהם. אל תבנה. איך אני יכול לעשות את זה? בליל הסדר קבלים את הכוח לעשות את זה. צריך את הרצון ואת המודעות. אני עושה עכשיו סדר בחיים. אני יוצא מהמיצרים שלי, אני יוצא מהשיעבודים שלי, אני יוצא מכל מה שהוא לא מוכרח בחיים כדי לקיים אותם כיהודי טוב. אני יוצא מזה. אני לא חייב? לא, יצאתי מצרים. אז השאלה הזו מקבלת משמעות כאשר אנחנו מסתכלים על הטקסט. עבדים היינו לפרעה במצרים, ויוציאנו השם אלוקנו משם, ביד חזקה ובזרוע נטויה, ואילו לא הוציאנו הקדוש ברוך הוא, לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנחנו, בנינו, בני בנינו, משועבדים היינו לפרעה במצרים. אבל קיבלנו את הכוח, נכון, מאז נעשינו עוד כמה וכמה פעמים עבדים, אבל קיבלנו את הכוח מיציאת מצרים להפסיק להיות משועבדים. במה זה תלוי? ברצון שלך להפסיק להיות משועבד. אם לא הייתה יציאת מצרים, היינו משועבדים עד היום, בלי יכולת לצאת ממצרים. מעולם לא ברח עבד ממצרים. יצאנו ממצרים, אז אתה יכול להיות משועבד לבבל, אתה יכול להיות משועבד לפרס, למדי, לאדום, למי שזה לא יהיה, אבל משועבד אתה לא. הרוח שלך חופשית. תזכרו בסיפורים שדיברנו מהם שנים קודמות על רק בשואה האיומה, כמה יהודים גילו תעצומות נפש, כמה הם היו עבדים, אבל לא משועבדים, בשום פנים ואופן. כמה הרוח היהודית הייתה חופשייה, הייתה חירותית, הייתה חירותית. הזכרתי לכם פעם, אני חושב שדיברנו בזה, אבל זה שווה תזכורת. יש שוט שנקרא שוט ממעמקים. שוט זה שאלות ותשובות. שיפנו לרב הגאון, הרב רבי אפרים אשרי, זכר צדיק לברכה. וזה, שלחו לו את השוטים האלה בזמן השואה בקובנה. הוא היה רב בקובנה, שלחו לו את השאלות האלה. עכשיו, המצב הוא קטסטרופלי. יהודים נרצחים, נטבחים, נאנסים, נשרפים, חיים בזמן הזה. תשמעו שאלה שהטריד היהודי ומה הנסיבות שלה. היהודי הזה קראו לו נפתלי, והוא פונה לרב בשאלה. מה היה הסיפור? הסיפור היה ככה. הגיע חנוכה, הם חגגו את חג החנוכה איכשהו בגטו, ומיד הבינו שהם צריכים לדאוג כבר למצות לפסח. איך אפשר להשיג מצות? אין כמח, אין... בקיצור, מתארגנים ומחליטים שכל אחד שיוצא מהגטו לעבוד מחוץ לגטו, מבריח לגטו מעט כמח שמור, מעט כמח שמור. ובגטו, במאפייה של הגטו, אנשי המאפייה ישריינו זמן, יעשו את מה שצריך כדי להכשיר את התנורים, ובזמן מסוים יביאו את הכמח הזה, בפעולות מהירות ביותר יופו אותו למצות. כדת וכדין. אמרו ועשו. עכשיו צריך להבין, זה סכנת מוות של ממש, זה לא דיבורים, זה לא שפטים אותך. ואתה מגיע אם תופסים לך קמח במכנסיים, זה מצב שיהודים קבלים 150 גרם מזון ליום. 150 גרם. 150 גרם זה חטיף. זה מה שאנחנו אוכלים כל היום בקור נורא, בתת תנאים. להבריח קמח זה דין מוות. בכל אופן הם מתארגנים ומבריחים ומצליחים, וברוך השם הקמח נערם, והם עושים פעולות בזק וכבר הפוק מצות, ועוד פעם עושים פעולות בזק ועופים עוד מצות וכו', ומתקדש ערב חג הפסח, ונפתלי נכנס לגטו עם סקיק קטן של קמח ונתפס. המנובלים ממח שמה וזכרם מכים אותו בקטות הרובים, מכות נאמנות, שוברים לו את העצמות ושוברים לו גם את השיניים. Yeah. והוא מגיע אל הרב אושרי, ויש לו שאלה, הוא מגיע בדמעות, הוא בוכה בכי תמרורים. הוא אומר לו, אני מכת החסידים, הוא אומר לרב אושרי, אנחנו לא נוהגים שרויה. אנחנו לא אוכלים מצה שרויה. אבל עכשיו אין לי שיניים. איך אני אוכל מצה שאי אפשר, שללעוס אותה אני לא יכול עם שברי השיניים שלי? כל כך טרחתי על המצות. הייתי מוכן למסור נפש על המצות, ועכשיו אני אגיע חג הפסח, אני לא אוכל כזית מצה? והרב אושרי כותב לו תשובה מלומדת, שלוקחת בחשבון את כל מה שהפוסקים הביאו עד אז, ואת השאלה בכלל מה מקור הדין שלא לאכול, מקור המנהג שלא לאכול שרויה וכו', ודן בזה וזה, ובסוף, ומה זה חומרה שמצא שמועה, ובסוף הוא כותב ככה: לכן בנידון שאלתנו יש להתיר לשואל הנ"ל לשרות את המצה במים, אף על פי שהוא מן החסידים ואנשי מעשה שמנהג אבותיהם בידם שלא לאכול מצה שרויה בפסח, כיוון שבאופן אחר לא יוכל לקיים מצווה גדולה זו של אכילת כזית מצה, מצווה שמסר נפשו עליה, לא רק בשביל עצמו אלא גם בשביל אחרים שיזכו גם הם במצווה זו. אלא שהוריתי לו שיעשה התרה על ידי שלושה שיתירו מנהגו זה שנהג כל ימיו שלא לאכול מצה שרויה בפסח. והנה, לאחר שעשינו לו לשואל התרה של שלושה על מנהג שנהג כל ימיו, הוא קיים את המצווה של אכילת כזית מצה ביחד עם אחרים שזכו הודות לו לקיים את המצווה הזאת, ולמרות שכל גופו היה כואב ודואב מהמכות החזקות והקשות שפריצי החיות הגרמנים היכו ופצעו, שמצאו אצלו מעט הקמח שהתאמץ להגניב בתוך כלה בשובו מעבודתו המפרכת את הגוף, בכל זאת לא היה גבול לשמחתו, והודה להשם כי טוב על שזכה לקיים את המצווה של אכילת מצה בפה מלא פצעים משיניו השבורות. זה אדם שהוא עבד, אבל הוא לא משועבד. הרוח שלו חופשית. בזכות מה הוא יכול היה לגלות את תעצומות הנפש הללו? בזכות מה שאנחנו יצאנו ממצרים. בזכות מה שהשם הוציא אותנו ממצרים. ממה הוא הוציא אותנו? משעבוד מצרים. אז עבדים יכול להיות שחס שלום עוד נהיה לאורך ההיסטוריה. לא עוד. לא עוד. בסייעתא דשמיא לא עוד. אבל משועבדים לעולם לא נהיה יותר. ויהיו לנו כל הזמן וכל העת את הכוחות להתגבר. עכשיו, זה נכון. זה נכון כשאנחנו מדברים, זה נכון גם ברמה הלאומית, אבל זה נכון גם ברמה האישית. לכל אחד יש את השעבודים שלו. ההזדמנות שלו לצאת מהשעבודים, זה גם אפשר ללמד ילדים את זה. לצאת משעבוד. הדוגמה של טלפונים ומסכים זה הדוגמה הכי טובה. כל אדם לשבת בשיעור תורה ולשחק בטלפון. למה? הוא משועבד. משועבד הטלפון.
עכשיו הוא עושה דבר גדול, אני חייב להגיד את זה.
הוא תמיד עושה דברים. אתה דיברת
עכשיו על כל העניין הזה פתח. אז דיברנו על החמץ. אמרתי לו, תגיד לי, איפה הוא מקשיר? אמרתי לו, איזה קשיר, מלא בלגן. אמרתי לו, אתה אפשר להכשיר, אומר לי איך. אמרתי לו, עושים איפוס, הוא מחבר. עשה איפוס על הטלפון.
שכם ישראל.
זה קשיר מזה בעולם?
שכם ישראל. יפה מאוד. אז בואו רגע אחד נתקדם. צריך לזכור שכל העניין, אז את זה אפשר להעביר גם לילדים, אפשר להעביר לנוער, אפשר לדבר על זה על עצמנו, אפשר לדבר, יש לנו את ההזדמנות, רגע, יהיה לנו על הספר, אפשר להפוך את זה לסיפור, אפשר להפוך את זה לסיפור שהוא נוגע ללבבות, וגם מעניק כנפי רוח למי ששומע אותם, כדי להעצים אותם, לצאת מהמקומות שנדמה להם שהם לא יכולים לצאת מהם. זו הזדמנות פז, הזדמנות פז. שאלת שאלות יוצרת כלים. כמו שכתוב ביציאת מצרים, כתוב בשמות, איך כתוב שם, איך הפסוק? ושאלה אישה מגרת ביתה, נכון? ושאלה אישה מגרת ביתה, כסף וזהב וסמלות. יש עניין לשאול כלים, שאלת כלים, עבדו חמים. שאלת הכלים, כל כלי שאדם שואל, אדם שואל כלי, הוא, הכלי שהוא שאל חייב להתמלא. חייב להתמלא. כשאתה שואל שאלה, אתה מייצר כלי. הקדוש ברוך הוא ממלא את הכלי הזה. ממלא אותו באור. תשאל יותר שאלות, יותר כלים, יותר מילוי. תזכרו את אלישע הנביא עם האישה, שבא מה הוא אמר לה? תשאלי כלים. הוא אומר לה, תשאלי כלים. מתי נגמר השמן? לא שנגמר השמן בצלוחית, שנגמרו לה כלים. אם היו לה עוד כלים, היית נעלה עוד שמן ועוד שמן ועוד שמן בלי סוף. לכן צריך לזכור את הדבר הזה, לא להגביל את עצמנו. נכון, עוד לא אכלנו, זה נכון, אבל מי חושב על אוכל? מי חושב על אוכל? אכלנו כזית מצה, סתם קצת, זהו. עכשיו אתה תהיה בשמחה. אפשר להכניס מנגינות, שם מותר להכניס מנגינות, אפשר אפילו לשיר באמצע, אין שום בעיה. אם זה מעורר וזה עוזר לאנשים להישאר בפוקוס, למה לא? למה לא? צריך להיות בשמחה. הגענו למעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון, שהיו מסובים בבני ברק והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם, רבותינו, הגיע זמן קריאת שמע ששחרית.
איפה
באו? לא, אפשר להמשיך אחרי זה, לא בסדר. אפשר ללמוד, אתה יכול ללמוד עד הבוקר, וכך נוהגים. יפה מאוד, אז בואו נראה רגע אחד נלמד גם מאיפה הם באו וגם מי הם היו. אז קודם כל יש שאלה גדולה, כי כל אחד ששומע את זה שואל את עצמו, הלא רבי עקיבא היה תלמידו גם של רבי אליעזר בן אורקנוס, רבי אליעזר הגדול, וגם שהיה אגב לוי, וגם היה תלמידו של רבי טרפון. רבי טרפון הזקן היה ישיש, היה כהן, היה כהן. אז יש לנו כאן רבי אליעזר בן אורקנוס לוי, רבי יהושע היה בן לוי, רבי יהושע בן לוי ריבל, רבי אלעזר היה בן עזריה, היה כהן, ורבי עקיבא היה ישראל, ורבי טרפון היה כהן. אז יש לנו גם כהן, גם לוי, גם ישראל. יש לנו כלי, כהן חף, לוי למד, ישראל יוד, כלי. קיבלנו כלי. אז יש כלי עכשיו למלא בו. למה באו אצל רבי עקיבא המורים של רבי עקיבא? למה לא ילך התלמיד אצל רבו ובאים רבותיו אליו? צריך להבין את הנקודה הזו, זו שאלה חשובה. הם באים, ככל שבני ברק זה באזור יהוד או באזור בני ברק של היום, יש על זה מחלוקת, כנראה באזור יהוד, ההיסטורית זה כנראה באזור יהוד, הם מגיעים מהצפון. רבי טרפון הוא גלילי, רבי יהושע בן לוי גלילי, הם מגיעים מהצפון אל רבי עקיבא. אז הסיבות ההיסטוריות יכולות להיות זה שרבי עקיבא היה מנהיג המרד, והם באים לשבת עכשיו על צורת הגאולה וניהול המרד, המרד של עם ישראל. זה, אפשר להסביר את זה גם ככה, זה יצירת המרד, הישיבה שלהם המשותפת מייצרת את הכלים שמאפשרים בסופו של דבר למרד לצאת אל הפועל, המרד הגדול, מרד בר כוכבא. ואפשר להסביר את זה בצורה הזו, אבל אפשר גם להסביר את זה קצת באופן שונה. שהם באו, אמן, שהם באו לייסד את הכלים לגאולה המלאה והשלמה שלנו, בעזרת השם, בקרוב ממש, ואת בניין בית המקדש בקרוב ממש. וזה הגיע זמן קריאת שמע של שחרית, הכוונה של הזמן שבו מתגלה האור, והם היו מסובים בבני ברק, בני ברק מלשון ברקאי, כן? ברקאי, כל אחד יודע מה זה ברקאי? ברקאי זה אותו ניצוץ של אור שהיו רואים בבית המקדש כשהקרן הראשונה, כשהקרן הראשונה של אור הייתה פוגעת בגפן מזהב שהייתה בפתח שער ההיכל, והיה יוצא ניצוץ, ניצוץ מהקרן הזו שפגע בזהב, היה יוצא ניצוץ, הכהן היה צועק ברקאי והייתה מתחילה עבודת בית המקדש. זה ברקאי. אז בני ברק ראשון ברקאי. אלא מה? אלא מה? שזה עדיין לא מסביר בצורה יותר מדויקת. צריך לדעת ככה. רבי עקיבא הוא השיג מה שלא השיג, ככה מובאים הדברים גם בגמרא בברכות זין, וגם במילה, במגילה קטזיים, שרבי עקיבא השיג שער הנון. שער הנון, שער הנון, יש 50 שערי בינה. 50 שערי בינה. שער הנון, ב-50 שערי בינה, נקרא אלמה דחירותה. אלמה דחירותה. עולם החירות. משה רבנו לא השיג נון שערי בינה. זאת אומרת, רבי עקיבא מגיע למעלה עצומה. כל תורת ישראל הידועה לנו היום, ודאי התורה שבעל פה, הומשכה לנו מרבי עקיבא וחמשת תלמידיו. אלמלא רבי עקיבא, אין לנו תורה. אין לנו. רבי עקיבא הוא ממשיך התורה. אומרת הגמרא בנדרים, איך? תורה זו בעל פה, אמרת. אומרת הגמרא בנדרים, 50 שערי בינה נבראו בעולם, וכולם ניתנו למשה חסר אחת, שנאמר, ותחסרו מעט מאלוקים. מעט, 119. וגם, במעט יש ממתת שערי בינה, שזה השיג משה, ועין פנים לתורה. משה השיג את ממתת שערי בינה ב-70 פירושים. עין זה. אבל מי השיג את כל הפירושים ב-50 שערי בינה? זה רבי עקיבא. עליו נאמר, וכל יקר ראתה עינו. כל יקר ראתה עינו. הוא הגיע, ראתה עינו של רבי עקיבא, כך כתוב במדרש, יותר ממה שראתה עינו של משה רבנו עליו השלום. רב שמשון מאסטרופולי, איך?
איך הוא לא זכה להיות
מפורסם ואהוב ואהוד? זה רצון השם, זה אי אפשר להסביר את זה. כי רבי עקיבא, רב שמשון מאסטרופולי מביא, הוא ספר בספר שנקרא ניצוצי שמשון. רב שמשון מאסטרופולי, השם יקום דמו, הוא, רצחו אותו בחודש אב שנת תח, בפרעות, פרעות תח ותת, הוא נרצח שם, השם יקום דמו. היה גאון הגאונים. אני אומר לכם, אי אפשר לתאר גאונות כזו. אם אני אומר לכם, אי אפשר לתאר גאונות כזו, אי אפשר לתאר גאונות כזו. אי אפשר, אי אפשר, אי אפשר. אין, זה משהו אחר. זה היה רואה בחלומות, יש סגולה ערב פסח, לקרוא תשובה של האריזה לפירוש של הרבשים של מאסטרופולי. אתם יודעים איזה סודות יש בתוך הדבר הזה? אי אפשר לדמיין. אני אומר לכם, אי אפשר לדמיין. לא הבאתי את זה, הייתי מראה לכם. זה, ישבתי ימים ולילות. לא, יש את זה, את הנוסח יש לי. אבל את הפירושים, לפתוח את הפירוש של רב שמשון מאסטרופולי, להבין מה הוא עשה שם, זה גאונות. אין לשני, אין דברים כאלה, אין. אז הוא כותב, הוא ספר כמה פעמים רבי עקיבא נזכר בשס, בכל התלמוד הבבלי. הוא נזכר 564 פעמים. מתוכם 375 מקרים הלכה כרבי עקיבא. תקשיבו טוב, 564 פעם רבי עקיבא נזכר בשס הבבלי, מתוכם 375 פעמים כמניין שעה הלכה כמותו. אומרת הגמרא ביבמות, אתה הוא רבי עקיבא שהולך, ששמך הולך מסוף העולם ועד סופו. כמה זה מסוף העולם ועד סופו? חייב להיות 564 פעמים שהוא נזכר בשס. 564. אומרת הגמרא בגיטין, רבי עקיבא אוצר בלום. כמה זה אוצר בלום? 375 פעמים שהלכה כמותו. ככה מביא רב שמשון מאסטרופולי. זאת אומרת, הוא מביא מקורות, תבינו איזה גאונות. מה הוא רוצה לומר? רוצה לומר, בן עזאי, החתן של רבי עקיבא, אומר עליו, בן עזאי היה חתנו של רבי עקיבא, לפי דעות מסוימות. אומר על רבי עקיבא, שכתוב בקהלת, אם אני זוכר נכון, אין אדם, אין לך אדם שאין לו שעה. שעה, מי זה? זה אותו רבי עקיבא ש-375 פעם, שעה פעמים, ש-ע-ע פעמים, הלכה כמותו. אין אישיות כזו כמו רבי עקיבא. עכשיו, רבי עקיבא לא היה רק ספרה, לא רק ישב ולמד, לא רק חינך דורות, לא רק עבר את הטראומות הכי נוראיות שיכולות להיות לרב, שהוא מאבד את כל תלמידיו, וקם מזה. הוא היה לוחם. לוחם שמוכן למסור את נפשו למען עם ישראל, גם בגיל 120, כשהוא נפטר, הוא לא נפטר, הוא לא נפטר בסביבה טובה במיטתו. הוא, רצחו אותו, סרקו את בשרו במסרקות של ברזל, והוא אומר שמה ישראל, השם אלוקינו אחד, השם אחד, ואומרים לו תלמידיו, רבינו עד כאן, תגיד שם קדוש, ואהבת את, סוף תיבת את, תף, נכון? אחרי זה מה? ואהבת את, הווי, אי, תף ואי יש לנו, אלוקיך, חף, יש שם קדוש, חף, אי, תף, תגיד את השם הזה, זה השם שאיתו משה רבנו הרג את המצרי, לפי אחת התיאות, ותגמור אותם. אומר להם, כל ימי הצטערתי, כל ימי הצטערתי שיבוא פסוק זה לידי והקיימנו, ועכשיו אני אמנע אותם מזה? הוא מוכן למסור את הנפש. הוא אומר, אני כל החיים שלי חינכתי את עצמי להגיע למקום מסוים, אני לא הולך בשום פנים ואופן להפסיד את המקום הזה. תבינו על מה מדובר, זה רבי עקיבא. אז רבותינו מגיעים אליו כדי לספוג מרבי עקיבא את העקרונות של הגאולה. בני ברק זה לא רק ברקאי. כשאנחנו הולכים לגאול את עצמנו, כל אחד באופן פרטי, וגם כולנו יחד, בעזרת השם, לגאל יחד עם כלל ישראל, אנחנו צריכים לדעת שבצד העוצמה האדירה שיש לנו, הזכות הגדולה והנשגבת, יש לנו סכנה עצומה שהמפעל שפה קם, וגם כשאדם מקבל החלטה לצאת מאיזשהו שיעבוד, בקלי קלות אפשר להגיע לצד הלא נכון. בקלי קלות. אדם צריך הרבה מאוד סייעתא דשמיא, אבל הרבה מאוד שכל ישר ודבקות והליכה על פי רב, על פי משפיע, על פי מנהיג. זה נכון שהיום אתה יכול למצוא תשובות בגוגל, אבל הגוגל לא יכול להיות משפיע שלך, הגוגל לא יכול להיות הרב שלך, הגוגל לא יכול להיות מי שמנחה אותך ומי שמבקר אותך. רב אמיתי, רב שהוא רב משפיע, הוא יכול להגיד לך מילים קשות גם. הוא יכול להגיד לך גם מה לא מתאים לך לעשות. מה לא נכון שתעשה, גם אם זה נכון להלכה. הוא יכול למחות. הוא יכול להניג מרד. הוא לא חד מימדי. זה רבי עקיבא. זה רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא לא חד מימדי. רבי עקיבא הוא עוצמה. הוא עוצמה, עגולה, מלאה, רבת פנים. לכן כל אדם צריך לדעת שבני ברק, סוף חשבון את הגימטריה מהר, בני 62. ברק, 302. כמה זה ביחד? 364. 302 ו-62. 364. כמה זה גימטריה? השטן. זה גם יכול להיות זה. לא. בני בית נון יוד 62. ברק בית רשקוף 302. 302 ו-62 לפי הרשבון שלי 364. לא. 364. כמה זה השטן? שטן 359, השטן 364. אדם יכול לעשות שגיאות אם אין לו רבי עקיבא, אם אין לו מנהיג, אם אין לו מישהו להתייעץ איתו, לקבל את דעתו, גם כשזה לא נוח לו. באת לקבל עצה, קיבלת את העצה, זה דבר אחד, אדם מקבל ברכה. זה דבר אחד, לא מחייב אותו. הברכה לא מחייבת, קיבל ברכה, יעשה מה הוא רוצה. אבל בא לקבל עצה. למה באת לקבל עצה? שלהחליט בעצמך אחרי זה, אם זה נוח לך, תגיד, קיבלתי חיזוק חיובי, אני אעשה, אם זה לא נוח לי, אני שולח את העצה, לא יודע לאן. שום פנים ואופן. באת לקבל עצה, אתה צריך לאמץ אותה. טוב, אנחנו נגיד עוד רעיון אחד קצר, ובזה אנחנו נסיים. האגדה ממשיכה, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן 70 שנה ולא זכיתי שתעבר מיציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומה שנאמר וכו'. אז מי שיראה פירוש הרמב״ם לברכות בפרק א', האמירה שהריני כבן 70 שנה זה כי הלבינו שערותיו של רבי אלעזר בן עזריה בלילה אחד. מתוך מה שהוא, אומר הרמב״ם, מסר נפשו על התורה עד שטש כוחו והלבינו שערותיו. זה הסיפור. יש לזה עוד באמת עשרות פירושים, אבל אני רוצה להגיע למקום נוסף, אל ההמשך של ההגדה, שם כתוב ברוך המקום ברוך הוא, ברוך שנתן תורה לעמו ישראל ברוך הוא, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, אחד חכם, אחד רשע, אחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. מה זה ברוך המקום? למה לא כתוב ברוך השם? ברוך השם, ברוך הוויה, ברוך אלוקינו. מה זה ברוך המקום? מה זה המקום? אז כמובן צריך לדעת שרגע לפני בריאת העולם, רגע לפני שנברא העולם הזה, אז יש רק הקדוש ברוך הוא, נכון? יש רק הקדוש ברוך הוא, והכל זה דבר אחד. מרגע הבריאה, בריאה זה לשון שניים, יש בריאה זה בר, בר זה בחוץ, אז יש, אם יש בחוץ, יש מה? בפנים. כבר יש לך שניים. זה בריאה. שמיים? ארץ. נכון? יום, לילה. גבוה, נמוך. הראש שלנו, המוח שלנו, חושב בשניות. תמיד בזוג. הוא לא יכול לדמיין ימין בלי שמאל. אין לנו שום אפשרות לחשוב על ימין בלי שמאל. אוקיי? כי זה אנחנו מעולם הבריאה ומטה. מעל עולם הבריאה, בעולם האצילות, לצמאלה בעתיקה, אין שמאל שם, יש רק ימין. יכול להיות ימין בלי שמאל? באצילות. לא פה בעולם הזה, בעולם הבריאה. אז הקדוש ברוך הוא ברא את, ברא את העולם, וברא אותנו. למה השם ברא אותנו? כי השם אוהב אותנו מאוד מאוד מאוד. מאוד, אוהב אותנו מאוד מאוד. ברגע שהתגלה הרצון האלוקי לברוא אותנו, באהבתו אותנו, מיד נוצר לנו מקום. מה יצר את המקום? אהבת השם אלינו שבראה, שהתוצאה שלה היא הבריאה שלנו, ומרגע הבריאה שלנו היינו חייבים מה? להתגדר במקום. אז המקום זה קודם כל יצירת השם שמבטאת את האהבה שלו אלינו. זה קודם כל צריך לדעת. לכן להבדיל אלף אלפי הבדלות, ושאף אחד לא ידע, שמנחמים מה אומרים? המקום ינחם אתכם. אז זה נכון שיש פירוש שזה המקום, לכוונה, מה שצריך לנחם את האבלים, זה שהם יודעים שהמקום שהנפטר עלה אליו, הוא מקום כל כך יפה, כל כך טוב, כל כך גבוה, שהם יכולים להתנחם, טוב לו שם. אבל כוונת הדברים, זה מין דרש חסידי כזה. אבל כוונת הדברים באמת, זה מה זה המקום ינקם אותך? זה שמו של הקדוש ברוך הוא. איזה שם של הקדוש ברוך הוא? השם שמבטא את האהבה הכי גדולה שלו לנבראים, קרי לנו, שהוא יצירת המקום שבו אנחנו יכולים לפעול ולהשיג את מה שהנשמות ביקשו מהקדוש ברוך הוא להשיג בעולם הזה, וזה את התיקון. אז המקום הזה שהוא נוצר לנו, הוא מתאווה ומתחדש בכל רגע על ידי הקדוש ברוך הוא, נכון? כל רגע. בכל רגע אדם יכול להיפגש עם חבר שלו. אדם מצד אחד, ברגע שיש מקום, אז כל אחד יכול למצוא את המקום שלו, נכון? להיפרד. אבל מצד שני, גם בדיוק הפוך, אם אדם רוצה להיפגש עם חבר שלו באהבה, בחדווה, בשלום, ברעות, לשבת ללמוד, לשבת לאכול משהו, הם צריכים מקום משותף. זאת אומרת, המקום הוא יצירה כזו שמאפשרת גם חיבור, גם חיבור. יפה מאוד. מתי אנחנו מרגישים כאב? כשהיינו במקום אחד עם חבר או עם אישה או מה שזה לא יהיה, אדם קרוב לנו, ועכשיו שאנחנו נפרדים, כל אחד הולך למקום אחר. מה זה עושה מיד בלב? צביטה. אדם הולך לכותל, לכותל, למקום הקדוש, מקום קדוש. אתה מגיע לכותל, אתה מנשק, אתה הולך אחורה, בא לך לחזור, הולך לחזור, אתה אומר, עוד פרק אחד, עוד, נכון? פתאום הולך לחזור. רגע, כבר היית בדרך החוצה, מה קרה? נפרדת מהמקום. זה דבר מדהים, זה פלא גדול, אני אומר לכם. תבדקו את זה, תראו. היינו באומן. כמה אתה יכול לקרוא בר התיקון הכללי? אתה מגיע באיזשהו מקום, קראת ביממה 20 פעם. אתם יודעים מה זה 20 פעם תיקון הכללי? זה הרבה. מילה, מילה, חלק במנגינות, חלק ב... עם רגש, וחלק ככה, וחלק בגריסה, ובאמצע הלילה, ובאמצע היום, ולפני האוכל, ואחרי האוכל, ולפני שטבלת, ואחרי שטבלת, ושעשית, ושהלכת, ושבאת, ו... בסדר? עכשיו, בערב מגיעים האוטובוסים, וקחת אותנו משם. קראת 20 פעם באותו יום, התיקון הכללי, ועוד חוץ לטקסטים אחרים. רגע, העלית כבר את המזוודות לאוטו? אני לא מגזים לשם לכם. זה לא רק אני, זה כולם. רצים עוד פעם לציון להספיק עוד איזה תיקון הכללי אחד. למה? כי התרחקת מהמקום, הרגשת את הכאב ואת הצער הזה. המקום זה מקום שמה? מקרב. אתה מתרחק, הוא הולך למקום אחר, אתה הולך למקום אחר, פתאום יש פירוד. יש פירוד. יפה מאוד. מה המקום של הקדוש ברוך הוא? ארץ ישראל. מה המקום של הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל? ירושלים. מה המקום של הקדוש ברוך הוא בירושלים? זה כמובן בית המקדש ובית קודש הקודשים. זה המקום הכי קדוש, ולכן הכי קשה לנו להתנתק זה באמת מהכותל, מי שהיה בהר הבית, יודע כמה קשה להתנתק מהר הבית, עם כל מה שהצעקות שצועקים והמגבלות. מישהו אמר לי, מישהו שאלה לאחרונה להר, אמר, הקדוש ברוך הוא הוריד את הקורונה לעולם רק בשביל המסכות. עכשיו אנחנו יכולים להתפלל חופשי, הוואקף לא רואים. לא רואים שאנחנו מתפללים מאחורי המסכות, אז יש פחות אני רציני, פחות התנגשויות איתם. אומרים, חופשי, כל התפילה, כל הזה, הם לא רואים, יש מסכה. אם הבנו את זה, שאנחנו מבינים שהמקום מאחד את הכל, ושהוא עושה גם שהכל יהיה אחד, הוא יוצר אחדות, ואנחנו צריכים גם שיהיה לנו מקום בלב. כל אחד זוכר את נפש החיים, מה שהוא מביא בספר, שאדם שמכוון, צריך אדם לכוון ליבו, בזמן שאדם עומד תפילת 18, צריך לכוון ליבו כנגד קודש הקודשים. הוא נמצא עכשיו בירושלים, עומד מול הכותל, כנגד מה יכוון? עומד על הגג של שיבת אש תורה, הוא רואה את מקום הבית, מקום הר הבית, למה יכוון את ליבו? כנגד קודש הקודשים. שרב חיים מוולוז'ין אומר, שאתה יודע איפה קודש הקודשים נמצא? בלב. תכוון את ליבך, שהלב שלך הוא קודש הקודשים. אז אתה לא יכול להרער שום דבר שהוא חיצוני לכוונה הזו. אז אם הלב שלנו קודש הקודשים, אם בלב שלנו יש מקום שהוא קודש קודשים, זה המקום, המקום זה בלב שלנו, צריך לדעת שהמקום הזה מאחד. כל מי שאתה מכניס ללב, מתאחד איתך. נכון? זה יוצר אחדות. אבל באותה נשימה, צריך לדעת שלכל אחד צריך להיות מקום. שגם לאשתך צריך להיות מקום משלה ואת הזמן, וגם לגבר והבעל צריך להיות המקום שלו, שזה המקום שלו, הפרטי. כי כשאתה משאיר מקום לכל אחד בלב, יש לך גם את היכולת לתת למישהו את המקום שלו. אתה לא צריך, אתה לא כובש את המקום שלו, אתה לא מכריח את המקום שלו להיות שלך. לא, יש לו גם את המקום שלו. זה המקום, ברוך המקום, ברוך הוא. גם האחדות וגם המקום שיש לתת לכל אחד, לכל ילד, לכל בן זוג, לתת לו את המקום המיוחד שלו, בטח בכל היום יום, בטח בכל ימות השבוע והשנה, ובפרט בליל הסדר. כל אחד צריך שיהיה את המקום שלו. ומתוך מה שכל אחד יהיה לו את המקום שלו, וכל אחד בלב שלו יחזיק את המקום קדוש וטהור, ממילא גם הסדר יעבור לשלום ולחיים טובים. גם נשיג את המטרה. איך?
למה צריכים
להגיד
מקום
מיוחד לאליהו הנביא בפסח? הוא מבשר הגאולה.
רגיל על זה?
כן, הוא מבשר הגאולה, אליהו הנביא, הוא מבשר הגאולה. הוא, איך כתוב, לפני בו יום השם, נו, אז זה מתחיל.
מה?
עכשיו קראנו בהפטרה. אליהו הנביא, כן, הוא. איך זה הולך, הפסוק? הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. לפני ששולח את המשיח ואת הגאולה השלמה בעזרת השם, צריך את אליהו, מבשר הגאולה. יהי רצון שנזכה לבניין בית המקדש וביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.